אנחנו נמצאים בעמוד, בהקדמה, מהר"ל, תפארת ישראל, הקדמה, עמוד ד', נכון? זה המספרים פה, עמוד ד', כן, למטה אתם רואים ד', והנושא שאנחנו עוסקים בו בהקדמה לתורה זה היחס והקשר לתורה, והשלב שבו אנחנו נמצאים זה אין מברכים בתורה תחילה. אז למדנו וראינו ונחזור לזה עוד פעם בהמשך לגבי העניין של הברכה. שהברכה אינה רק דיבור בפה, כמו שאמר על כותב בעמודה הימנית למטה בעמוד ד', אין פירוש הברכה הדיבור בפה בלבד, זה ודאי הדיבור בפה היו מברכים. אבל הכוונה לברכה עצמה. מה הכוונה ברכה עצמה? אומר המהר"ל, היא האהבה הגמורה והדבקות אל השם יתברך, לאהוב השם יתברך במה שנתן תורה, וזהו עניין הברכה. זאת אומרת, הברכה היא חיבור פנימי של אהבה, של קשר, שהוא מהווה המקור ליחס לתורה. ואומר, יכול אדם ללמוד תורה, והוא והתורה לא מחוברים, לא קשורים זה לזה, והוא לומד את זה באיזשהו מישור אחר, באישיות שלו, זאת אומרת, יכול להיות מפני חוכמתה של תורה, אז הוא מאוד חכמולוג, הוא יודע לומר דברי תורה. יכול להיות שיש לו איזה פן רגשי, שהוא מאוד מתרגש מדברים מסוימים שהוא למד בתורה. יש אדם שהוא מאוד מחובר לצד המעשי, אבל יש משהו שהוא מעבר לדבר הזה, והוא האהבה האמיתית, העצמית, שקיימת. כשמישהו מחובר למישהו באופן עצמי, זה מהווה מקור לכל. ולתבין לזה דוגמה, ונחזור לדוגמה הזאת פעמים רבות, היא מאוד חשובה, היא הדוגמה של נישואין. בסדר? נישואין. אדם שהנישואין הם נישואי אמת, הוא לא עובד על פי הספר, נכון? הוא לא עובד על פי ספר הוראות, מה צריך לעשות בבוקר, מה צריך לעשות בצהריים, מה צריך לעשות בערב, איך בדיוק צריך לתקשר, מה צריך לעשות, והוא פועל על פי הספר ומביא מתנה, כי בספר כתוב שצריך להביא ביום שישי פרחים לאישה וכן הלאה, אבל בעצם זה הכל זה מין מערכת טכנית. האהבה האמיתית היא באותו רגע שהיא מעבר לכל הסיפור הזה, קישור מהותי, אמיתי, שקיים בין האיש לבין האישה. לפני כל דבר, לפני כל הסבר, לפני כל עניין. והברכה, שהיא מלשון הברכה, היא מלשון חיבור, היא מלשון קישור, היא מהווה את המפגש. שאני עכשיו עוסק בדברי תורה, מה נקודת המפגש שלי אל הדברים. זה דברים שעסקנו בהם כבר, ולא נחזור, כי אנחנו עברנו כבר לחלק הבא. זה שאמר שם, בעמוד השני, בעמודה השנייה באמצע, וזה שאמרו שם, גם כן, מפני מה אין תלמידי חכמים מצויים שיוצאים מהם תלמידי חכמים, מפני שאין מברכים בתורה תחילה. חידוש גדול. יש תלמידי חכמים, ולפעמים קורה, זה דבר שהוא, לא יודע אם הוא ממש מצוי, אבל הוא קיים, שלמרות שלכאורה הבית הוא בית של תורה, והאבא הוא תלמיד חכם, ולעומת זאת, הילד הוא לא תלמיד חכם, לא יוצא ממנו תלמיד חכם, נכון? יכול להיות דבר כזה? יכול להיות, למה יכול להיות? איך זה יכול להיות? אז מה רוצה הגמרא לומר? הגמרא לא מספרת לנו פה עכשיו סטטיסטיקה. תדע לך שזה חשוב לי לומר שיש... הגמרא אומרת פה עניין מאוד עקרוני. מה היא אומרת? מה הגמרא אומרת? זאת אומרת, למה הגמרא חשוב לה לומר? מה היינו מצפים? שבן של תלמיד חכם יהיה תלמיד חכם? כן. זאת אומרת, שאנחנו רואים שמפני מה מצויים תלמידי חכמים שאין להם, והוא אומר, זה חידוש גדול. זה שאדם שהוא לא תלמיד חכם לא יוצא ממנו והבן שלו הוא לא תלמיד חכם, לא חידוש. אבל תלמיד חכם, בנו הוא לא תלמיד חכם, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות באמת? מה? כן, פריה חופשית. לכן ברור פשוט שהגמרא פה לא בא להגיד משהו טכני, שיצא מאוד מוזר שיש תלמידי חכמים שאין להם ילדים של תלמידי חכמים. יש כאן משהו מהותי שלכאורה היינו חושבים שזה שהוא תלמיד חכם, זה ייתן מקדם, איזה מין מקדם ביטחון, שהילד יהיה תלמיד חכם. למה? למה? הוא יכול גם להחליט הפוך, אבל למה יש מקדם ביטחון כזה? לכאורה. אני שואל, לכאורה, היינו מצפים שיהיה מתלמיד. כן, בסך הכל הרי הוא בסך הכל יודע לחנך. מבחינת התפעול בשטח, העסק עובד 100%. אז מה חסר? מה? מה חסר? יראת שמיים, אתה, זה דבר, הוא צריך להגדיר אותו יותר. מה חסר?
הנשמה, החיבור הזה.
החיבור הזה. עכשיו, למה החיבור הזה הוא דווקא בדוגמה שהגמרא מביאה בין התלמיד חכם לבין ביתו של התלמיד חכם? זאת אומרת, החיים המשפחתיים, למה?
שהילד הוא...
יש את היסוד ויש את המשך, אז היינו מצפים שבעצם הילד נדבק במהות הזאת, נכון? אז למה הוא לא נדבק במהות הזאת? זאת אומרת, כי אם תלמיד חכם לא מחובר אל המהות והוא פועל כאחד מהפעולות החיצוניות, כמו שאמרנו, זאת אומרת, הלימוד השכלי, הלימוד הרגשי, אבל הוא לא מחובר בחיבור מהותי, אז זה הילד, זה דווקא מי שהכי קרוב לחיי היום יום הפשוטים, שזה הילד שנמצא בבית, הוא לפעמים רואה. זה יכול להיות משהו מאוד דק, יכול להיות שאפילו זה שפת הגוף, יכול להיות שזה משהו שהוא רק מאוד פנימי, אבל בבית מרגישים כל דבר. כי הבית מסמל בגמרא כאן את החיים הטבעיים. לא את האדם שבא לכיתת הלימוד ויושב ולומד עכשיו, ואז עוסקים כולם בדברי תורה, בסדר גמור. יש כאן איזשהו מסכת של איזה... פעילות לצורך איזו מטרה מסוימת. לעומת זאת, בבית יש חיים. והחיים האלה הם חיים מתוך החיים שבהם. הדוגמה שנתנו קודם. הקשר בין איש לבין אישה יכול להיות מערכת טכנית ויכול להיות חיבור מהותי. ומה שהילד, שהוא התוצאה, שהוא המתחנך, הוא המתקשר לעולם, מה שחשוב ביותר זה הנקודה הזאת. זאת אומרת, דווקא הנקודה של החיבור המהותי. בסדר? עד כאן, זה דיברנו. עכשיו הוא ממשיך הלאה ואומר, ועוד... כאן יש חידוש מעניין בסוף העמודה. ועוד, כי התלמיד חכם ליבו דבק אל התורה, כי חביבה התורה לומדיה. ובשביל אהבתם לתורה דבר זה מסלק אהבת המקום בשעה זו שבאים ללמוד. כי כאשר באים ללמוד, אהבתם, כאשר באים ללמוד תורה, ואהבתם אל התורה אין בלימוד שלהם אהבה אל השם יתברך במה שנתן תורה, כי אין אהבה לשניים. כי כל אהבה היא דבקות בנאהב, ואם דבק בזה, אינו דבק באחר. ולפיכך אהבת התורה, שהיא חביבה עליהם, דבר זה מסלק, שאין הברכה בכל ליבו אל השם יתברך במה שנתן התורה, וזה שאין מברכים בתורה תחילה. מה הבנתם ממה שקראנו עכשיו? מה הוא אומר?
בגלל שמברכים בתורה באהבה,
זאת אומרת, קודם כל, אז בואו, קודם כל שימו לב דבר מעניין. בעוד שאמרנו קודם, שהתלמיד חכם, שאני אומר, תלמיד חכם, אז היינו מצפים שמה? שהוא יהיה בנים יצאו תלמידי חכמים. אני אומר, לא, תלמיד חכם, זה לא, כאן מדוע דבר הפוך. האם יש לנו, התלמיד חכם הזה, זה נקודת יתרון או נקודת חיסרון? מה? כאילו נקודת חיסרון. זאת אומרת, מה הפירוש? זה שהוא תלמיד חכם, שהוא אוהב את התורה, זה יוצר את הבעיה. זאת אומרת, האדם הפשוט, קודם אמרנו, ברור שהאדם הפשוט, לפי הדבר הראשון, שבעיניו אולי לא ייצאו תלמידי חכמים, כי אין לו הבית כלום. פה לכאורה, האדם הפשוט, לא בכלל אין, אנחנו לא מדברים עליו, אנחנו מדברים עכשיו על מה? על התלמיד חכם. התלמיד חכם הוא יותר בעייתי מהאדם הפשוט. דווקא האדם הפשוט שלא לומד תורה, יכול להיות שהוא מאוד דבוק אדם פשוט שהוא לא לומד תורה, יכול להיות שהוא דבוק לקדוש ברוך הוא הרבה יותר, כי אין לו את התורה. דווקא בגלל שהוא תלמיד חכם, אז יש סכנה שהוא לא יהיה מחובר לקדוש ברוך הוא. למה?
למה אדם הפשוט כן?
מה זה שמה?
מה, אדם הפשוט כן? הוא קל מחומר, אפילו הוא לא.
לא, אבל הוא אומר, יש בה משהו מפריע. דווקא בגלל שהוא תלמיד חכם, יש בה משהו מפריע. מה מפריע? זאת אומרת, מה הלימוד תורה עושה בעצם? מה התלמוד תורה עושה בסיטואציה הזאת? הוא מנתק אותו.
הוא מטרה ולא כלי.
תסביר. אם תופסים אותו כאמצעי, אז זאת אומרת, אני מחובר לקדוש ברוך הוא. איך אני מתחבר או מתקשר אל הקדוש ברוך הוא? על ידי לימוד התורה. לעומת זאת, אם הלימוד תורה הופך להיות תכלית בפני עצמה, אז כיוון שאין מקום באהבה לשניים, נכון? אם יש לו פה, כי אין אהבה לשניים, הממילא יוצא שאם אני כל כך מחובר לדברי תורה, אני שוכח את מה? את הקדוש ברוך הוא, את נותן התורה. זה חידוש. חידוש מדהים, לא? זה לא תספרים. זה לא תספרים, מה קורה פה?
למה צריך לתת יותר יחס?
מה אתה אומר?
אתה אומר את זה עכשיו
כהסבר או כשאלה? תסביר, לא הבנתי מה שאלת. נכון, מה אנחנו צריכים לעשות? שאלה מצוינת. רגע, שאלה מצוינת. הוא תלמיד חכם בזה שהוא לומד תורה, והוא יודע תורה, והוא אוהב תורה, ובבוקר והוא בלילה, הוא כל הזמן.
ההבדל בינו לבין מרצה.
או, רגע.
נו,
אז... מעולה, אז אתה בדיוק אומר כאן את הכשל. איפה נמצאת נקודת הכשל? יפה, איפה נמצאת... יפה, מה אתה אומר? אתה אומר ככה, אתה אומר, אנחנו מצאנו מציאות כזאת, של אנשים שמתקשרים אל החוכמה, למשל, אל התורה כחומר, אבל הם לא מחוברים לקדוש ברוך הוא. יש דבר כזה, נכון? נכון? זה אחרי פה משהו מאוד, אתה יודע, מקיף הרבה, לא נגיד זה. אתה מצוין. לא, אבל זה נכון. זה נכון. זה נכון שיש לנו לפעמים מצב שאדם חדור, על פניו אתה מסתכל עליו, הוא חדור אידיאל, אבל האידיאל הוא לא בצד הגבוה שלו, אלא בצד המעשי. ניסיתי לחשוב על איך אני יכול, תכף אנחנו נראה שבעצם זו הייתה מחלוקת אדירה. מה שאנחנו עכשיו מסבירים כאן, אומרים כאן, זה מחלוקת אדירה, נכון? בין החסידים לבין המתנגדים, נפש החיים, כל הדברים. תכף נזכיר את הדבר הזה, שכאן הייתה נקודה שהיו צריכים למצוא לה פתרון. אבל קודם כל כדי להמחיש. איזה דוגמה אנחנו הולכים לתת למישהו? אתה אמרת פה אדם שהוא מרצה, והוא מרצה איזה מין, לא יודע מה, זה שאדם מרצה על ה... איזה יכול, לא יודע, על החוכמה הסינית, לא הופך אותו לסיני, נכון? אז מי שאתה אומר שהוא דוקטור לגמרא, זה יכול להיות, יש לו המון ידע, הוא יודע המון המון דברים, אבל משהו פה במהות מחובר, נכון? במהות לא קיים. יש גם כן בתחומים אחרים, שלא זה גם בתורה, זאת אומרת, אתה יכול לראות לפעמים מציאות, שאדם הוא נראה לך כאדם מאוד מאוד אידיאליסט. ולכן הוא עושה דברים מאוד מאוד, אבל כשאתה מסתכל עליו באופן יותר עמוק, הוא לפעמים פתאום, הוא מקצוען, אבל הוא לא אידיאליסט. זה שני דברים שונים. זאת אומרת, לפעמים אתה רואה למשל אנשים שהיו בצבא במדרגות מאוד גבוהות. הם יכלו לעשות דברים מדהימים, לצאת ל... היו בחיילים ממש זה, וחיו את הדבר הזה מההתחלה ועד הסוף, והיית יכול להרגיש שהם מאמינים באיזשהו אידיאל מאוד גדול של הגנת האומה וכן הלאה. אחרי זה מפסיקים להיות חיילים, קצינים או זה, ומה הופכים להיות? כן, כמובן אנשים שבעצם הם היו מקצוענים מאוד, אבל הם לא היו מחוברים לרעיון שעומד מאחורה, ולכן ברגע שהם הפסיקו את עבודתם הצבאית, למשל, הם לפעמים הפכו להיות כאלו שבכלל לא מחוברים למדינה, נגיד, לקהל הדעת. זה בצד של המקצוענות, זה היה מצוין. הם היו ממש מומחים אדירים, היו מחוברים לזה ועסקו בזה בלי סוף. אבל במהות של מה כל הסיפור הזה, זאת אומרת, העניין הזה של להגן על המדינה, ולהיות חייל, ולהיות מאוד רציני בתחום, בזה הוא עבד מצוין, אבל הצד של החיבור למה הרעיון הפנימי, מה המהות של הדברים, זה לא היה. ולכן זה דבר שהוא יכול להיות, שהוא מקלקל להפך, על ידי זה שאני כל כך קשור למסגרת, אז אין, לא נעשית עבודה בתוך התוכן הפנימי, לא נעשית עבודה בתוך המהות של החיבור של הדבר, אלא מהות שלו, אלא האידיאל שלו, אלא החזון שלו. ואז ברגע שזה קורה, אז יש איזה מין פירוק. ברגע שיש פירוק, אז הקדוש ברוך הוא לא נמצא בסיפור. בסדר? קודם כל, אתה ודאי צודק, שלא נצא כאן במחשבה שכל זמן שאנחנו לא מחוברים בצורה טוטלית ורק לומדים את הלימוד שלנו בצורה רצינית, אז בואו נסגור את הגמרא ונגמור את העניין, כיוון שזה לא רציני. ודאי הוא פשוט שאתה צודק מאוד שלעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות שלא לשמע, שמתוך שלא לשמע בא לשמע. אבל כבר מסבירים הראשונים שיש כאן משהו מאוד משמעותי שצריך להגיד אותו. גם כשאדם עוסק בתורה ובמצוות שלא לשמע, אבל יש לו בחלום שלו להגיע יום אחד ללשמע. אדם יעסוק בתורה ובמצוות שלא לשמע לשם מטרה נעלית שתבוא בהמשך, והיא נרכשת כל הזמן במשך ההתקדמות שלי לנושא של אני לומד תורה לשמה. אם אדם לומד תורה באמת שלא לשמה, שלא לשמה, זאת אומרת, באמת אומר, נתקעתי עד כאן, לא צריך יותר מזה. זה העניין? במקרה הזה זה לא יקרה. זה לא... אם הוא בא כדי לא להגיע ללשמה, אז נוח לו שנפחה שלייתו על פניו כתוב בגמרא, זאת אומרת שאתה יותר שלא נולד. אז אם הוא בא לכתחילה מתוך מטרה, זאת אומרת כמו שאמרתם, שהתורה היא חומר שלומדים אותו בתור ידע אוניברסיטאי. היה הרי בתקופת ההשכלה, בתקופת המעבר, שהתחילה תקופת ההשכלה, והיו הרבה לצערנו מבחורי הישיבות שפתאום נתנתקו, התנתקו מתורה, מצוות וכו'. אבל הם כל כך אהבו את הלימוד תורה, תלימוד תורה כמערכת אינטלקטואלית של ניתוח ושל חשיבה שהם לא יכולים להפסיק. ולכן היה מין תיאור כזה שבתקופה שלפני כ-150 שנה, לא יודע אם זה, שהתופעה הזאת הייתה קיימת, שהיה איזו אמירה כזאת של אנשים שישנם תלמידי חכמים במובן הזה שלומדים תורה בהרבה זה, אבל הם תוך כדי זה שהם מעשנים סיגריה בשבת. זאת אומרת שכאלה למדו את הסוגיה והתלהבות, היה איזה לימוד, אבל בלי קשר למחויבות, למהות, למטרה האמיתית של הדברים. וכאן בעצם רוצה מהרה להגיד שיש כאן בעיה, ושם אנחנו צריכים לנסות לפתור אותה, יש כאן בעיה. והבעיה היא שאם אני לומד תורה מתוך זה שאני רוצה לדעת תורה ולהבין ולהעמיק וכו', אני ממש אוהב את זה. ממש זה מחובר, אני מחובר לדבר הזה באופן מדהים. אבל רגע, אבל אם יש, אני כל כך מחובר לתורה, אני לא יכול להיות מחובר לקדוש ברוך הוא, כי אין אהבה לשניים. נו, אז מה הפתרון? מה אתם אומרים? מה הפתרון? זאת אומרת? אז זה של, אז השאלה המדוחה הזאת ישבו גדולי עולם, באמת, והדבר בא לידי ביטוי מאוד רחב בספר נפש החיים. נפש החיים רבנו חיים מוולוז'ין, שהיה תלמידו של הגאון מווילנה, ובתקופתו התפתחה ההשכלה וגם וגם החסידות, נכון מאוד, והחסידות דגלה מתוך זה שאכן ראתה, ישר כוח, מתוך זה שבאמת ראתה שישנם תלמידי חכמים שהם יכולים להיות באמת תלמידי חכמים, חכמים גדולים מאוד, אבל הם לא מחוברים לדבקות בהשם. והלימוד תורה היה באיזשהו מקום, איזו מערכת אינטלקטואלית מאוד 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 חכמה, אבל לא מחברת. ולכן בין השאר, אחד הדברים שקם בעל שם טוב ולתלמידיו של הבעל שם טוב, הם דיברו על כך שעיקר עבודת היהודי היא במה?
בלב.
בלב, עיקר נקודת היהודי, לא בלב לא לקיים תורה מצוות, אלא בוא נגיד את זה לשם מה? זאת אומרת, מה העבודה שאני צריך לעשות? מה זה ללמוד תורה לשמה? הכוונה היא לשם הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, ללמוד תורה, העיקר זה הדבקות. העיקר זה הדבקות. העיקר זה הקשר של האמונה בקדוש ברוך הוא, כאשר ה... לימוד הוא רק אמצעי בשביל הדבקות הזאת. כשזה הגיע לצד של, לתפיסה קיצונית, זה הגיע אפילו למצב שבו אמרו החסידים, בעצם לא צריך להבין גמרא. די מה לעשות? להתפלל גמרא. נכון? גם להתפלל. לפתוח את הגמרא, ריבונו של עולם, איזה מה זה, בוא נתפלל אליך. כמו שקוראים תהילים, בלי להבין. או, למשל, לא צריך, צריך להיות תלמיד חכם שיודע את כל השעס, את כל ההלכות, את כל הדברים? לא, די מה, נלמד כל ימי, זה הלכה בהלכות שבת, אבל בה אני ארגיש את כל הדבקות האפשרית בריבונו של עולם. עד כדי כך, שאומר בנפש החיים, הוא מספר, והנה עתה, זה בנפש החיים שער ד', נפש החיים הוא תלמידו של הגאון מווילנה, שיצא נגד הדבר הזה. ויש לו כאן בשער ד', ראיתם חלקכם את הכל, חלקכם חלק, את הבדיוק את הדיון בסוגיה הזאת. זאת אומרת, מה, כשאני בא ואומר, אני לומד תורה כפי שצריך ללמוד, הכוונה היא, לעולם יעסוק אדם בתורה לשמה, נכון? צריך ללמוד תורה לשמה. מה זה לשמה? באו החסידים, בתחילת החסידו, אחרי זה, כמובן שזה לא נשאיר את זה ככה, שבא אחרי זה אדמו"ר הזקן וכתב את כל שולחן ערוך הרב. זאת אומרת, יש כאן הרבה הרבה הליכה משותפת, אבל בתחילת בחינת הרעיון, אומר, בא נפש החיים ככה, ואין אתה בדורות הללו, ועוונותינו הרבים נהפוכו, הגבוה הושפל, שכמה וכם, הוא שם כל עיקר קביעות לימודם רוב הימים, רק בספרי יראה ומוסר. באומרם, כי זה כל האדם בעולמו, לעסוק בהם תמיד, כי הם המלהיבים הלבבות, אשר אז ייכנע לבבו, לשבר היצר, להתיישר במידות טובות, וקרן תורה מונח בקרן זווית. זאת אומרת, עיקר העבודה היא עבודת הדבקות. ולכן עיקר הדבקות זה ספרי יראה וספרי מוסר. ועיקר הדבקות בספרי יראה וספרי מוסר זה כדי ליישר את המידות, כדי לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא. דברים גדולים, אבל מה קרה בסוף? והוא ממשיך, ובעיניי ראיתי בפלך אחד, איזה שחום, עיירה אחת, שכל כך התפשט אצלם התפיסה הזאת, עד שברוב בתי מדרשם אין בהם רק ספרי מוסר לרוב, ואפילו שס אחד שלם אין בו. זאת אומרת, נתחילים לארון הספרים, מחפשים מה יש שם. מה יש שם? המון המון ספרים, אורחות צדיקים, סילת ישרים, דברים רבים של ספרי יראה. אבל בוא, אני רוצה רגע מסכת...
יש להם סלטיינו לגבי הם שותרים את עצמם, כי משם נפתם בדיוק...
מה, התורה מביאה לידי, נכון? כן. ותכן הם יראות מאבים והשכילי בותם, אשר לא זו הדרך בחר בו השם, כי לא ירצה. ועוד מעט בהמשך הזמן יוכלו להיות חס ושלום, ללא כהן ומורה. זאת אומרת, אין כבר מי שידריך בדברי תורה, כי כולם יעסקו רק ביראה ובדבקות, ותורה מתאה עליה. בסדר? אז רגע, אז הבנתי שאומר חיים מוולוז'ין, יש פה בעיה. זה לא יכול להיות שהאידיאל הטהור זה להיות מחובר. בסדר? זה לא יכול להיות, מכיוון שבסופו של דבר התורה היא תורה שצריך לדעת ולקיים ולעשות ולפעול בה. בסדר, אבל בואו שנייה, מה הפתרון לבעיה? הוא העלה כאן בעיה, נכון? המהר"ל העלה בעיה. הולכים בעקבות ההבנה הפשוטה של המהר"ל שבאמת אין אהבה לשניים, נוצרה כאן בעיה. אז מה יאמר לנו בנפש שלכם? איך לומדים תורה? אז ראשית כל הוא בא ומוכיח שדבר ראשון צריך לדעת דבר אחד. שאני אומר עניין עסק התורה לשמה האמת ברור, כי לשמה אין פירושו דבקות. בסדר? קודם כל הוא אומר, בפרק ב' בשער ד'. קודם כל אין פירושה דבקות. כי אם, אגב, אם זה היה דבקות, איך זה היה צריך כתוב? לא היה מייסוק אדם, תורה ל... תורה ל... למה? לשמו. מה זה לשמה? לשמה זה שון נקבה, נכון? אז מי זה לשמה? לשמה? לשמה תורה. שהרי אמרו זה על המידה שביקש דוד המלך שהעוסק בתהילים יחשב אצלו יתברך כאילו היה עוסק בנגעים ואוהלות. בסדר? זאת אומרת, אומר דוד מתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, מביא פה מדרש מהמדרש, שדוד מתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, שכשהוא חיבר את ספר תהילים, שיהיה מדרגת מי שעוסק בתהילים, הווה אומר בלשוננו, איך נקרא לזה? בדבקות, יהיה כאילו עוסק בנגעים ואוהלות. אז קודם כל הוא מדייק מזה דיוק חשוב. אם הוא אומר זה יהיה כאילו כמו, אז מה יותר חשוב? נגיב או לא, אתה רק אומר, אני רוצה שגם כן הדבר יותר פשוט, שזה רק להידבק, זה גם יהיה. ואם נאמר שלשמה פירושות דבקות, רק בזה תלוי כל עיקר עסק התורה, אין דבקות יותר נפלא מאמירת תהילים כראוי כל היום? זאת אומרת, מה פשוט דוד אומר? שיהיה אמירת התהילים כמו נגיב או לא, בשביל מה? הפוך. אם העיקר זה הדבקות, אז ההפך, שצריך להתפלל שיהיה נגיב או לא, בכזאת התפללות כמו תהילים, ולא הפוך. אם העיקר זה הדבקות, אם העיקר זה הדבקות, אז ראש הפירמידה מה הוא? הדבקות, התהילים. יפה. ואומר, לא כתוב שכל ברוך הוא ענה לו. ודבר ראשון, הוא מוסיף עוד. וגם כי היה די לעניין הדבקות, הוא מסכת אחת, או פרק, או משנה אחת, שיעסוק בה כל ימה בדבקות. זאת אומרת, אם באמת העניין הוא דבקות, יבחר לעצמי איזה משנה שמאוד אני מתחבר אליה, וכל ימה היא, כל ימה, אני אעסוק רק במשנה אחת. כי אם המטרה היא לא לדעת את התורה, אלא להתקרב לקדוש ברוך הוא במובן של עבודת הלב, של הדבקות, בשביל מה אני צריך את כל העניין הזה? ולא כן מצינו לחזל, למשל, שאמרו רבי יוחנן בן זכאי, שלא הניח מקרא, משנה, הלכות, אגדות. זאת אומרת, שלמותו של רבי יוחנן בן זכאי זה שהוא ידע את כל התורה כולה. ולכך מתברר שבעצם זה תכליתה של התורה. אבל האמת, אומר בפרק ג' חיים, אנחנו עושים את זה ככה מהר, האמת היא כי עניין לשמה פירושו לשם לשם האמת, שלימוד לשמה, מה זה לשם מה? לשם התורה. תורה לשמה זה לשם התורה. מה הכוונה? שכל דיבורך ומעשיך ודברי תורה יהיה לשם התורה. לידע, להבין, להוסיף לקח ופלפול, ולא לקנטר, ולהתגאות, וכן הלאה. אז אני שואל אתכם, תגידו לי, אז רגע. אז הוא אומר, צד אחד הבנתי, זאת אומרת, אני מבין שכשהקדוש ברוך הוא נתן תורה לעמו ישראל, הוא נתן תורה על מנת שנעסוק בדברי תורה. וכדי שנעסוק בדברי תורה בצורה הרחבה ביותר, אז אמור להיות כולל את כל התורה כולה. ויפה מאוד שיש דבקות וזה בסדר גמור, אבל זה לא הפסגה. אלא הפסגה היא לעסוק בתורה לשמה של התורה. הווה אומר לדעת תורה, בלקח, בפלפול, בהבנה, בידיעה וכן הלאה, להיות מחובר לידיעת התורה. זה העניין, ולכן אומר רב חיים, צריך ללמוד תורה, אי אפשר שלא יהיה שס בבית הכנסת, אי אפשר שיהיה מצב שבו אומרים כל היום תהילים. לא יכול להיות, יש תורה, צריך ללמוד תורה ולדעת אותה לשם התורה. יפה! אבל מה אנחנו נשארים במה? שמה לא עומד לנו ככה מלמעלה? המהר"ל, הצעקה של המהר"ל. זאת אומרת, הבנתי, עכשיו בואו נתייחס לצעקה של המהר"ל. המהר"ל אומר, רגע, אבל אם אתה עוסק בתורה לשם התורה, ואתה אוהב, ואתה מתחבר, ואתה דבק, ובאמת, שוב, אני אומר, אנחנו צריכים להסתכל על, על יהודים גדולים שלומדים תורה. דיברנו על הרב דרוקמן לפני, פעם קודם, בואו נדבר, נחזור, נדבר על הרב מרדכי שטרנברג, זכר צדיק לברכה. מי שהיה רואה אותו לומד תורה בעיון. זה לא היה עבודה אינטלקטואלית, זה רחוק מזה. כמובן זה היה חכם ביותר. זה היה עם הרבה ברמה אדירה. אבל היה אדם שמחובר, אתה ראית, הוא חי את חוכמת התורה. זאת אומרת, זה פשוט מאיר את עיניו ואת ליבו, שהבין, הוא השכיל, ידע, לנתח, להגיע. יש משהו מאוד עמוק וחי ופועל בעוצמה אדירה שאתה יודע דבר מתחילה ועד סוף. נכון? בטח יצא לכם ללמוד סוגיה מהתחלה ועד הסוף ולסכם לעצמכם אותה ולהגיד, וואלה, עכשיו יש לי תמונה. בסדר, יש עוד הרבה רמות ועלה, אבל יש לי איזה תמונה. נכון? זה נקודה של שמחה גדולה. זה נקודה של משהו שמאוד מחבר את הלבבות. בא מהר"ל, עכשיו אני רוצה לקלקל את החגיגה. ואומר, אמר, יופי, אתה שמח, טוב מאוד, בסדר, גמור. אבל איפה הקדוש ברוך הוא בסיפור? מרוב שאתה עסוק בעניין הזה של, ובאמת אתה עסוק, כי באמת התורה היא עצומה בגודלה ובעומקה וברוחבה, שצריך לעסוק הרבה, אתה כל כך עסוק בדבר הזה, אז איפה הקדוש ברוך הוא? אין אהבה לשניים. ועל זה עוד מוסיף המהר"ל ואומר, זאת הסיבה שתלמידי חכמים לא יוצאים מהם בנים שהם תלמידי חכמים. למה? דווקא בגלל שהם תלמידי חכמים, לא כמו קודם שאמרנו שאפילו תלמידי חכמים, דווקא, כי דווקא בגלל שהם תלמידי חכמים, מה אתה רואה? שיש את המקום לזה. אומרים משהו, אני לא רוצה לומר את זה בשם אומרו, כי אני לא בטוח שזה נכון, כי יש פה איזו אמירה ביקורתית, אבל סיפרו על אחד מגדולי ישראל, שבנו יחידו יצא לתרבות רעה. לא ממש, אבל יצא לתרבות רעה. ושאלו אותו, שוב, אני לא מזכיר את שמו, כי באמת אני לא יודע אם זה נכון או לא, ושאלו אותו, הרב, איך זה קרה הדבר הזה? אמר לו, זה, ואני אומר זה רק בתור לזרוק פה משהו כדי להבין את הפער. הוא אמר לו, תראה, כשאנחנו ישבנו לסעודת ליל שבת, כשאנחנו ישבנו לסעודת ליל שבת, אני הרצתי את הסעודה, מהר, 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 למה? כי הגמרא מחכה לי. ולא שרנו זמירות. ולא הייתה, את הישיבה מסביב שולחן שבת באופן החם והחי. ואז מה שמה הילד ראה בבית, שאבא עוסק באיזה משהו כזה זר לו, הוא לא יודע בדיוק מה זה, ואת החיבור אל החיים הוא לא נעשה, ולכן הוא גדל להיות ככה. זאת אומרת, תשימו לב, האהבה עצומה של לימוד התורה, זאת אומרת, כדי כך שקשה, היו גדולי ישראל הרי שלמדו תורה בתשעה באב. אסור ללמוד תורה בתשעה באב. אבל אמרו, אנחנו לא מסוגלים שאנחנו מוכנים להיכנס לגיהנום בשביל העבירה הזאת של ללמוד תורה בתשעה באב. זאת אומרת, מרוב אהבה ללימוד זה פשוט היה כל כך ממלא שלא יכול להתגבר על הדבר הזה. עזבו את השולחן שבת מהר, הלכו, בקיצור, יש לנו פה שאלה, אנחנו עכשיו חרגנו מן הזמן, ולכן בזאת שביום חמישי, נראה כי זה מאוד מאוד משמעותי, כמה אחרי זה יש את התשובה של הרב באורות התורה. זאת אומרת, באמת יש כאן שאלה, שאלה. מה מערכת היחסים בין לימוד התורה ליראת שמיים? מה מעל של לימוד התורה לדבקות בקדוש ברוך הוא? נקרא לזה ככה, עבודת השם מול ידיעת התורה. ידיעת התורה הוא דבר גדול, אבל לכאורה הוא לא עמידה ישירות לפני הקדוש ברוך הוא. אז איך אנחנו מחלקלים את שני הדברים האלה? כי מצד אחד אנחנו רוצים להיות תלמידי חכמים, כמו שאכן כאן מוכח בצורה ברורה, שלהיות ולדעת תורה זה חלק מהותי מזה, מצד שני לא לאבד את הקשר הפנימי. איך עושים את זה? האם הפתרון הוא פתרון טכני? קצת זמן כזה, קצת זמן כזה. האם הפתרון הוא מהותי? תלוי איך אתה תופס מה זה נקרא לימוד התורה הנגלית. קצת נחלקו בזה, הרב חיים מוולוז'ין והרב קוק. זה אנחנו נראה בעזרת השם, בלימודינו ביום חמישי. היו ברוכים צדיקים שנזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו. ממש.